אנחנו בנבואות ההוי. עכשיו, מה פירוש הוי באופן כללי? תודה רבה. הוי זאת פנייה שבא להזהיר. כן? יש שני ביטויים דומים בעברית, אבל בעלי משמעות שונה, הוי ואוי, או בה' או באלף. הוי מציין הזהרה לפני שהאסון יגיע. אוי זה לשון קינה, אחרי שהדבר כבר היה. לכן אמרו חכמי הקבלה שכשיש הוי זה סימן שאפשר לחזור בתשובה עדיין, אוי זה כבר כשאין תיקון, כשהדבר כבר נעשה. אז כיוון שישעיהו חי בתקופה שלקראת הבלגן, לכן הוא עדיין מזהיר, הוי. הויה, כן, יש דבר כזה שם. אבל אין שם במקנה. אבל זה לא נכון שיש יד השם הויה במקנה. במקנך. הנה יד השם הויה במקנך אשר בשדה. כן. אולי, אינני יודע. אבל יש לנו דבר מאוד חשוב. כשאנחנו רוצים להבין דבר, הדרך שלנו להבין את הדבר זה להבין את הדבר. ולא להבין למה הוא קשור. כי אם נדע למה הוא קשור, זה לא עוזר לנו. אנחנו רוצים להבין את הדבר עצמו. בסדר? אם כן, פסוק ח'. הוי, מגיעי בית בבית, שדה בשדה יקריבו. עד אפס מקום. והושבתם לבדיכם בקרב הארץ. כן? יש פה תאוות בצע, חמדה. ואז מה הוא אומר? לזה אין עתיד. למה? באוזני השם צבאות. אם לא בתים רבים לשמה יהיו. גדולים וטובים מעין יושב. כלומר, עלייה כלכלית מסתיימת גם בירידה כלכלית. כי עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת. וזרע חומר יעשה איפה. כן? כלומר, איך הוא אוהב כסף לא יסבע כסף, וכן גם יפסיד כסף. עד כאן ראינו בפעם שעברה. פסוק י' א'. הוי, משכימי בבוקר, שחר ירדופו. מאחרי בנשף, יין ידליקן. זאת אומרת שחברה שרוצה כסף, היא גם רוצה תענוגות. זה תיאור של חברה, של שפע, שאיבדה את האידאלים. והיה כינור ונבל, תוף וחליל, ויין משתיהם. ואת פועל השם לא יביטו. ומעשי ידיו לא ראו. למדו מזה רבותינו, כל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות, ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשי ידיו לא ראו. כלומר, מה רוצה ישעיהו שיקרה? במקום שתתעניינו בתוף וחליל וכינור ויין, במקום זה, הביטו אל פועל השם. מה זה פועל השם? תקופות ומזלות. מה זה? מה זה תקופות ומזלות? לכן, כיוון שאינך יודע מה זה תקופות ומזלות, לכן אינך מבין איך זה פועל השם. נכון? אבל מי שהיה שואל, או מי שיודע, או מי ששואל כדי לדעת מה זה תקופות ומזלות, יוכל להבין אוטומטית למה זה פועל השם. כן. למה לא לקבל כשחזל אומרים משהו שהם מתכוונים למה שהם אומרים? מה אתה אומר? אבל אף אחד לא שאל פשוט. אתה שואל מה זה תקופות ומזלות. טוב, הוא יסביר לך כי הוא יודע. מה זה תקופות ומזלות? לא, לא, זה בדיוק העניין. זה לא הורוסקופים ושטויות כאלה. כן. אז אתה רואה שהיית צריך גם כן לשאול. כן. אתה יודע מה זה תקופות ומזלות? תקופות ומזלות זה אסטרונומיה. אסטרונומיה. אז הנביא אומר, ככה חזד אמרו, תלמד אסטרונומיה. ומה זה יעשה לך? אתה תראה את פועל השם. בסדר? אדם שמסתכל בפועל השם, אז הוא מפסיק להתעניין בעצמו, בתענוגות האישיים שלו. מובן? עכשיו, זה דבר מאוד מעניין, כי אם הייתם שואלים רב בימינו, אדם שכל הזמן שקוע ביין ושטויות, מה הוא צריך לעשות? ללמוד תורה. הנביא לא חושב את זה. עכשיו, מעניין מאוד ששאלו חכמי צור, העיר צור שבלבנון, שלחו מכתב לרמב״ם, ושאלו אותו, בשביל מה צריך ללמוד אסטרונומיה, ומה יצא לנו מזה? וענה להם הרמב״ם, שכתוב במסכת שבת, שכל מי שבידו לחשב תקופות ומזלות ואינו מחשב, עליו הכתוב אומר, ואל פועל השם לא יביטו ומעשה ידיו לא ראו. והוא הוסיף גם שלשון הברייתא, יש איזה ברייתא שהרמב״ם מצטט שלא הגיע לידינו, אבל הרמב״ם מצטט אותה, אמר רבי מאיר, הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה יודע את מי שאמר והיה העולם. כלומר, אם האדם יוצא מן המעגל הפרטי שלו ומסתכל על הקוסמוס, אז הנפש שלו מתרחבת. מובן? זה מה שאומר הרמב״ם. עכשיו זה ברור? כן, המדע. אם כי לא, לפי הרמב״ם, עיקר ההסתכלות המרחיבה את ליבו של האדם זה אסטרונומיה דווקא ולא גיאולוגיה. כלפי מעלה. כן, כי לפי הרמב״ם, בכוכבים יש גם השכלים הנבדלים, שמתוך ההתקשרות שלך אליהם אתה גם מגיע לדעת אלוהים. כן. אבל מה שאין כן בעולם התחתון, שהוא עשוי מחומרים מתים. אבל זה נכון שאפשר היום, לפי ההתפתחות המדעית שלנו היום, לראות שחוכמת אלוהים נמצאת בכל, ולכן גם בגיאולוגיה יש מה ללמוד. כן. שכלים הנבדלים זה דבר שעסקנו בו הרבה. בלימודנו מספר פעמים, במיוחד בלימוד ספר הכוזרי וספר מורה נבוכים, היה מקובל בפילוסופיה האריסטוטלית של ימי הביניים. פילוסופיה דתית. היו מסבירים שזה שאתה רואה את הכוכבים זזים, זה... תגיד לו שאני לא נמצא. כשאתה רואה את הכוכבים זזים, זה בגלל שיש משהו שהם משתוקקים אליו. הלו, אתה איתי? כן, אז מה הוא אמר? טוב, בסדר. אמרתי לך שתגיד לו שאני לא נמצא. בסדר. אז איפה היינו? כן. אמרו, הגלגלים, כל הכוכבים, זה מסתובב. מה גורם להם להסתובב? הם משתוקקים למשהו. למה הם משתוקקים? לזה ישות רוחנית. שכל נבדל. כן? שהרמב״ם, למשל, זיהה את השכלים הנבדלים האלה שהפילוסופים דיברו עליהם עם המלאכים. בסדר? אז לכן הרמב״ם אומר שדווקא ההסתכלות ב... נבדלים בכוכבים העליונים, זה מפגיש אותך עם הישויות הרוחניות האלה. כן, היום אנחנו רואים שכל הדברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, לכן זה לא כך משנה לנו. אנחנו רואים את חוכמת אלוהים בכל, גם בעולם התחתון וגם בעולם העליון. אבל מה ש... כן, משהו כזה. כלומר, מחפשים אפילו בחומר, בקטנותו, מחפשים את חוכמת השם. ואם כן, מה שאומר לנו כאן הנביא, וגם הרמב״ם, וגם הגמרא, שכדי שאדם יתעלה, הוא צריך לחשוב על דברים גדולים. והגודל זה ההשתתפות בהדר של הבריאה. ולכן אומר הנביא, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו. בסדר? כן. אני חוזר על שאלתך. כן. היחס של הנביא אל המוזיקה, כיחסו אל האלכוהוליזם. יש לי שאלה אליך. האם אלכוהול זה דבר רע? נכון, הכל עניין של מידה או של מטרה. כן? אם אדם עושה שמחה גדולה לשם מצווה, שמחת נישואין, יש עניין שישתה יין, נכון? אבל אם זה מחוסר מטרה, עצם הריגוש שהיין נותן, זה רע. נכון? אותו דבר לגבי המוזיקה. או לגבי האומנות בכלל. יש מושג היום שנקרא אומנות לשם אומנות. זה סוג של עבודה זרה. האומנות לשם האומנות. מה פתאום? אני לא בטוח. לא, זה תלוי. זה תלוי. יש מי שעושה סרט כי רוצה להעביר מסר. זה משהו אחר. יש לו מסר, יש לו אג'נדה שאותה הוא רוצה למסור. ויש מי שכל העניין שלו זה היצירה האומנותית, שזה גם כן דבר יפה. השאלה היא למה זה, מה זה משרת אצלו. זה טוב לזה, עד רבה. אומנות צריכה לזעזע את הבן אדם. בשביל מה יש אומנות? כדי להעביר אליך מסר, משהו יזעזע אותך. תמיד
יש מסר, השאלה אם זה מסר
אקראי,
אם מזדמן, בגלל שאני סתם רוצה לתאר לך את החיים וכל זה, או שיש לי מסר מוסרי.
כן, אז מה תלוי בזה? זעזוע זה לפעמים דבר טוב. אני לא מקבל את מה שאתה אומר שזעזוע זה דבר רע. זעזוע זה דבר טוב. אני רוצה לגרום זעזוע בנפש על ידי היצירה שאני אעשה. השאלה איזה סוג של זעזוע? ולמה המטרה? ברור שאם אני עושה פסל אומנותי שעניינו לתאר את השואה, אני אשתדל כמה שיותר שהיא מזעזע יותר. כי יש לי עניין שידעו כמה שהדבר הזה מזעזע. נכון? אז לכן, אבל זה פה דבר ברור. הנביא אומר שכוחות החיים הם חסרי משמעות אם אין להם מטרה. לכן הוא אומר, ויהי, והיה תוף ונבל, כינור ונבל, תוף וחליל ויין משתיהם, ואל פועל השם לא יביטו, מעשי אדם לא ראו. בסדר? עכשיו, זה, רבי יהודה הלוי, יש לו פתיחה לסליחות. מכירים את הפתיחה לסליחות של רבי יהודה הלוי? כן או לא?
לא.
לא, תודה שעניתם. כן, אתה מכיר את הפתיחה? תודה שענית, אחרי ששאלתי. זה מתחיל בישן אל תרדם, ועזוב התלהלך, ארחק מדרכי בני אדם, ושור דרכי גבוהיך, ורוץ לעבוד צור קדם כרוץ כוכבי נגוהיך, מה לך נרדם, קום קרא אל אלוהיך. הקץ לראות שמיו ואת מעשה אצבעותיו, וראה כוכבים חותמיו, פיתוחי טבעותיו. ופחד מפני אימיו ויחל את ישועותיו, פן זמן יגביהיך ורם לבבך בגובהיך. מה לך נרדם? קום קרא אל אלוהיך. על מה רבי יהודה הלוי מדבר בשתי הפסקאות האלה שקראתי? על אסטרונומיה. על מה הוא לא מדבר? על החטאים. אז זה פתיחה לסליחות. אני כבר קמתי, באתי לסליחות, אני עייף, אני רוצה קצת להתוודות, רוצה קצת לשמוע כמה שאני לא בסדר, ובמקום זה רבי יהודה הלוי אומר לי, תסתכל על הכוכבים. לא בשביל זה קמתי. אבל מה הוא רוצה רבי יהודה הלוי? רבי יהודה הלוי רוצה שאתה תתעורר. כלומר, החטא היותר גדול זה שהאדם מרוכז מסביב לעצמו. זה החטא. או זה התולדה של החטא. לכן התיקון של החטא זה שאדם יצא מעצמו. אחר כך נדבר על החטאים שלך. באחת הפסקאות, בפסקה הרביעית, רבי יהודה הלוי אומר, דמעות תזיל עיניך ותתחרט על פשעים. בסדר? בבקשה. מה אתה מתכוון? בוודאי. אדרבה. הרי האדם שלא כל כך בוגר, הוא כל הזמן מרוכז מסביב לעצמו. וזה מה שגורם לו לעשות שטויות. כי הוא נשמע ליצרים שלו, לדחפים הפנימיים שלו. ואין לו שום אלטרנטיבה. כלומר, הוא לא מכיר מחוץ לעולמו המשתולל בקרבו שום דבר. אתה אומר לו, תשמע, יש אלטרנטיבה. תסתכל על הכוכבים רגע. וואו. ואז פתאום, הכל מתיישב בקרבו.
השאלה, בגיל בוגר יותר, בן אדם, אחרי ש... אחרי עבור כאן, כן, אבל אם זה כבר... נו.
למה האדם מסתכל על העולם ברצינות? זאת השאלה. האם בגלל שיש לו מחויבות וזה, בעצם הוא החליט להיות בכלא? כן? כלומר, הכלא הוא הופך את האדם למוסרי, שזה מאוד פסימי מה שאתה אומר. או שמה שתאמר, שהאדם לוקח אחריות על החיים שלו, למה? בגלל שהוא רואה שהעולם גדול וחשוב. הוא לא רוצה לקלקל את עולמו של הקדוש ברוך הוא. כמה שיותר מוקדם זה יותר טוב. נו, נער בן 13. נו, ואז מה? עכשיו הוא רוצה ללכת לפאב ולהסתובב עם בנות. כן? זה העניין. בדיוק. ההפך. בדיוק. תדבר איתו על כוכבים, קח אותו למצפה כוכבים, ואז פתאום הוא יראה כמה גדול עולמו של הקדוש ברוך הוא. ואז הוא יבין שבקשת הריגושים האישיים שלו זה דבר קטן, לעומת הגודל הזה. זה בדיוק מה שאומר הנביא. כן. אצל הספרדים. זה כן, בסליחות של הספרדים. זה כתוב בהתחלה. יש כאלה... זה יותר מאוחר, זה אחרי הקדיש, אומרים בן אדם עליך נרדם, קום קירה בתחנונים, שפוך שיחה, דירוש סליחה, מאדון ואדונים. בקיצור רוצים לדכא אותך שם, נכון? עכשיו זה, יש כאלה שהגודל של רבי יהודה הלוי היה קשה להם. אמרו, תן לנו את הקטנות שלנו, נתחיל מבן אדם עליך נרדם. אתה מבין? אבל זה המדפיסים. המדפיסים רצו לשחרר את האדם מן הגודל. אז הפילו אותו ל... כן, שפוך שיחה, רחץ ותהר ועל תאחר, בטרם ימים פונים ומהרה רוץ לעזרה לפני שור... רוצים להפחיד אותך. בסדר, תחכה. אני אעשה את זה, אבל קודם כל, לראות את הגודל. טוב, יש כמה מנגינות. אם תשמע אצלי איך אנחנו שרים את זה, בבית כנסת, זה לא מה שאתה רגיל. טוב, הלאה. אז יש גם תשובה של הרמב״ם בעניין המוזיקה. מעניין, אתם יודעים שלפי הרמב״ם, הרמב״ם הוא גדול המחמירים בנושא שמיעת מוזיקה. כן, הוא אוסר לשמוע מוזיקה מאז שחרב המקדש. והוא אומר, מה הם חושבים את עצמם, כל אלה שמנגנים? הם חושבים שהם דוד המלך? שצריך להבין, מה זה המוזיקה בימי הרמב״ם? איזה מוזיקה זה היה? כן, אבל מה נגנו? זה ריקודי בטן, זה המוזיקה הערבית של ימיו, שזה הכל דברי הבלים ושטויות. הרמב״ם לא הכיר את המוזיקה הקלאסית. את מוצרט הוא לא הכיר, את בטהובן הוא לא הכיר. יש הבדל. יש מוזיקה שהיא בעלת ערך חינוכי, שמרוממת את האדם. המוזיקה הכנסייתית היא אסורה משום עבודה זרה, זה פשיטה. אבל זה לא כנסייתי, בטהובן זה כנסייתי? מה, את הפסטורלית זה שמעת פעם? אל תגידי שלא. השפעות נוצריות יש בכל דבר. יש השפעות של עבודה זרה בכל דבר. אפילו בעבודת המקדש יש השפעות של עבודה זרה, נכון? מי אמר את זה? הרמב״ם, בסדר. השאלה היא למה זה פונה בנפש. זה גם נכון. זה גם נכון. אבל יעיין הכבודו בספר כיתב על מוכתר פי על אמנת ועל התקדת של... מה? ספר עם הולדות, כן, של כיתב על מוכתר פי על אמנת ועל עתקדת. זה שרבינו סעדיה, אלפיומי, כן, אז הוא כותב שם, יש לו פרק שלם על המוזיקה, ועל איזה אקורדים, ועל איזה סולמות, ומה זה פועל בנפש וכדומה.
כן?
לא, לא קשור לזה, כן. איך אתה יודע? אתה יודע, אחד הדברים, לפעמים שואלים אותי, מה היה אומר הרב פלוני אם הוא היה רואה? אני אומר, אם אדם הוא גדול, אחד מהמאפיינים של הגדלות זה שאני לא יכול לדעת מה הוא היה אומר. אם אני יודע מה הוא היה אומר, אז כבר הקטנתי אותו למדרגה שלי. כן. גם אפלטון. אפלטון רצה שהמוזיקה תהיה נתונה לוועדה של חכמים שתחליט מה מנגנים ומה לא. גם אצל הקומוניסטים וגם בסין. כשהיו מוסיפים תו בסולם, היה צריך לשאול את הקיסר. כן, כן. כן, כן. מה זה אסור? אתה לא יכול לאסור, אבל צריך להבין מה הוא פועל בנפש. בסדר, אבל אני מדבר. נו, אז מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אצדיק או שאני אגנה? לא יודע.
לא, אני אומר שזה בעייתי מבחינת האמירה, כי אם אתה אומר שאתה לא מבין.
בעייתי מבחינת, ראה, לא מבין. להגיד שמאכל מסוים הוא מותר והשני אסור, זה לא בעייתי?
בוא נגיד, זה יותר אמפירי.
פחות מוכח. גם מוזיקה זה מוכר. כלומר, מי שמבין במוזיקה יודע מה זה פועל. כן, להגיד שמוזיקה, תראה, יש אנשים שאומרים, למה לא להשמיע את וגנר? הרי סך הכל זו רק תרבות. כן? עכשיו, הבעיה היא שמי שאומר את זה, זה סימן שהוא לא מבין שום דבר במוזיקה. כלומר, אם אתה חושב שמוזיקה זה רק תרבות, כן? או שצריך להפריד בין הדעות לבין המוזיקה, סימן שלא הבנת מה זה מוזיקה. לא, ידעתי שתגיד את זה. כן. לא, אבל צריך להבין משהו. כלומר, אז אנשים, מה הטיעון היום כדי לאסור את וגנר? כי זה פוגע בכמה ניצולי שואה. אז תחכה עוד כמה שנים, שימותו, כי הם רגישים, הם מסכנים. כלומר, זה חולשה, זה לא בסדר שהם לא רוצים לשמוע. אבל זה רק חולשה, צריך להתחשב ברגישויות של האנשים, אז בוא לא נשמע אותה. מה? מה שלא בסדר וגנר זה התוכן עצמו. זאת מוזיקה אלילית. זאת מוזיקה שבאה למעמקי הנפש הנאצית. זה לא סתם. לא במקרה הנאצים אהבו את וגנר. לא בגלל שהוא היה פן גרמני. אלא בגלל... מה? זאת לא הסיבה. זה בדיוק מה שאמרתי שלא, אם שמת לב. אמרתי, זה לא בגלל זה. ש... כן, היה אחד מהרבנים בירושלים פעם ששמיעו לו את וגנר, והוא אמר, זה רצח. הרגיש. זאת אומרת, אם אתה מבין על מה מדובר, אז אתה מבין שיש שם משהו עמוק מאוד שנובע ממעמקים של הנפש הגרמנית, האלילית, ושהיא בסופו של דבר מביאה אל הרצח. כן.
אחרי מה שהרב אומר, 99.9 מהאמנות, וכל השירים וכל התרבות, זה פסול.
למה? כן, אבל אם זה ככה, גם מלפפונים אסור לאכול, כי יש הרבה חומרי הדברה. כן? בגלל זה הקדוש ברוך הוא ברא לנו כבד וכליות, כדי לעשות מסננת. אז יש גם מסננות נפשיות. במוזיקה זה הרבה יותר ברור. כלומר, ככל שאתה יותר גדול באומנות, אתה יותר מבין על מה מדובר. זה שלא כל אחד יש לו רגישות מוזיקלית, זה שלא לכל אחד יש רגישות מוזיקלית, זה לא אומר שחסרי הרגישות הם יקבעו מהי מוזיקה טובה ומה לא. ברור? זאת אומרת, רוב האנשים לא מבינים כלום ברפואה, אז הם יקבעו איך מרפאים. רוב האנשים לא מבינים כלום באומנות, אז הם יגידו מה אומנות טובה. אז זה לא אומר שזה לא אמפירי, רק שזה דבר שדורש מומחיות. זה הכל, כן. בספר אמונות ודעות, יש לו פרק שלם, אני חושב, בשער עשירי. נדמה לי שזה בשער עשירי, יש לו פרק שלם על, על מוזיק, סוגים שונים של מוזיקה. והפעולה שלהם על הנפש. כן. גם אצל, במוזיקה המזרחית, יש כל המקמת. כן, יש מקמת שמכוונים למצב של שמחה, של עצבות. של מרץ, של איטיות וכדומה. יש הכל שם. כן. נכון. לא הבנתי את השאלה. דבר קשור. נכון? פסיכולוגיה זה לא יהדות, אבל זה קשור ליהדות. מוזיקה זה לא יהדות, אבל זה קשור ליהדות. מה? אני לא מסכים עם זה, אבל זה נושא בפני עצמו. כן. הלאה. לא. מה ניגנו? אבל מה מוזיקה, מה ניגנו? אתה יודע? אתה יכול להביא לי איזה קטע מוזיקלי מהמקדש? תביא לי, נדבר. תביא לי ראיות, נדבר. טוב. פסוק י' ג' לכן גלה עמי מבלידעת וכבודו מתר עב והמונו ציחי צמא. עכשיו נסיע לבי משהו. לכן גלה עמי. קודם כל, ישעיהו רואה את זה עוד הרבה לפני הגלות. כן? אולי הוא מתכוון לממלכת הצפון. גם זה. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. הרב, איך ניתן להסביר שישנם יהודים אתאיסטים, אנשי מדע בתחום האסטרונומיה שצופים רבות בגרמי השמיים, והדבר לא עושה להם שום דבר מבחינת האמונה? למה לא? כי הם אתאיסטים. לא על אמונה ולא על מוסר. רגע, אני אסביר. הנחת היסוד של השואל היא שההסתכלות באסטרונומיה גורמת לאדם אמונה. וזאת לא אמרתי כלל וכלל. מה שאני אמרתי, שמי שמסתכל בעולמו של הקדוש ברוך הוא מתמלא אהבה. אבל זה לא מתמלא באמונה. האמונה לא באה לו משם. לא הבנתי. אצל וגנר זה התוכן האלילי או הנפש הרקובה של היוצר? הנפש הרקובה של היוצר פעלה על זה שיהיה תוכן אלילי שופך דמים בתוך המוזיקה שלו. טוב. מה אתה רוצה? נכון. אני לא אמרתי שאי אפשר לסנן. אני רק אמרתי שהטענה שאפשר לשמוע את וגנר כי זה רק תרבות, היא טענה של אדם שלא מבין כלום באומנות. למשל, כן, אבל להגיד שזה לא פועל על הנפש זה שטויות, זה לא נכון. אם כל פעם שנצייר ציור, נחשוב מה המטרה שלי ואיך אני ישנה את העולם בציור, הגישה הזו יכולה להפוך אנשים לרובוטים לחוצים. כאשר הצייר מצייר, הוא מבטא את עצמו דרך הציור. האם אין לזה ערך מצד עצמו? קודם כל, אין דבר כזה, אני ישנה. אין דבר כזה. אשנה. מה? אם אתה אומר זה אני ישנה, אז צריך להגיד, ישנה את העולם בציור, זה חסר משמעות. אז כך שלא אומרים, אני ישנה. אני אשנה. דבר נוסף, ברור לגבי כל דבר, כל דבר שאדם עושה יש לו מטרה. המטרה לא צריכה להיות מחושבת. אדם שיש לו מטרה בחייו, כל מה שהוא עושה, גם כשהוא לא חושב על זה, מכוון לאותה המטרה. ולכן מה שנאמר כאן הוא בהחלט צודק, שכאשר האדם מבטא את עצמו, הוא מבטא את עצמו באופן חופשי בציור. והשאלה היא, מה יש לו לבטא? כלומר, אם האדם הזה הוא אדם נעלה, מה שיצא לו יהיה דבר נעלה. ואם האדם הזה רקוב, מה שיצא לו זה דבר רקוב. לכן הדיון הוא לא שזה לא גיוס האומנות, כן? אומנות מגויסת ולהגיד לו כל פעם תחשוב על משהו טוב. אלא תהיה אתה עצמך, רק אתה תהיה אדם טוב. ולכן אומר הרב קוק, ראוי לכל אדם שכותב ספרות, שקודם כל יעשה תשובה ואז יכתוב. כן, בבקשה. כן. מה זה קשור לנושא שלנו? הבשרי זה לא הכוכבים. איך האדם מאמין? זה לא הנושא בכלל. האדם מאמין מסיבות אחרות לגמרי, לא בגלל שהוא מסתכל לא על הכוכבים ולא על בשרו.
גם האדם שלא היה מאמין,
נו, מה זה גורם לו? בוא נסביר לך משהו. למה אמר שצריך היתר כדי לראות גד חיות? כדי להגיד שדבר הוא אסור, אתה צריך להביא ראיה. להגיד שדבר הוא מותר, לא צריך להביא ראיה. זה כלל גדול בהלכה, תזכור את זה. מי שאומר לך דבר זה, מניין לך שהוא מותר, אין שום סיבה. לא צריך להביא לו שום דבר לזה. רק אם הוא יביא ראיה שזה אסור, אז אפשר להתחיל להתווכח. כן? לכן לא צריך היתר ללכת לגן חיות. עכשיו, דבר נוסף, השאלה היא לא איך מגיעים לאמונה. כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם מביאים לידי התפעלות. מי שכבר מאמין בשם, כשהוא מסתכל על עולמו, זה מחזק אצלו את אהבת השם ואת האמונה וכו'. אבל זה לא משם מתחיל. נקודת המוצא של האמונה איננה בהסתכלות בעולם. בגלל שאם אני מסתכל בעולם, אני רואה שהעולם מתפקד מצוין גם לי הקדוש ברוך הוא. ואיפה הנקודה האמיתית של האמונה? נדמה לי שיש על זה ספר שלם של אבול חסן בן מרואן אלאווי. כן. שבעברית קוראים לו רבי יהודה בן שמואל הלוי. כן. ספר הכוזרי. כן. אז הוא שם אדם בשאלה שלך, מניין האמונה. נכון. נכון. למה איוב אמר, מבשרי איך זה אלוהים? כי הוא כבר ידע שיש אלוהים. אחרי שאני יודע שיש אלוהים, אז אני רואה אותו גם בבשרי, גם בכוכבים, וכו'. בתוך המילה אתאיסט ישנה סתירה פנימית. אתא, ברוסית, פירושו ומשמעו זה איסט. משמעו זה. איסט משמעו יש. אז מהו הביטוי הפנימי? אתאיסט זה לא מרוסית, אני לא יודע, או שהוא עושה צחוק מאיתנו. כן, אתאיסט. זה אומר זה אתאיסט, ברוסית זה יוצא זה יש, נכון? מה הוא אומר? אתה לא מכיר, הנה יש לנו פה בכיתה דובר רוסית, והוא אומר שזה לא נכון מה שאמרת. בכל מקרה, המילה אתאיסט לא באה מרוסית. שלום הרב, אותם אתאיסטים אסטרונומים, מהשאלה הקודמת, את מי הם אוהבים חוץ מעצמם? תודה. הם אוהבים את החתול שלהם, את האישה שלהם, את העם שלהם. הרבה דברים הם אוהבים. אוהבים את וגנר, את אריאל זילבר. כן? לא, יש אתאיסטים שמאלנים, יש אתאיסטים ימנים, זה לא נכון. טוב. אז איפה היינו? לכן גלה עמי מבלי דעת. אז אני רוצה להגיד מה זה הסיפור הזה של גלה עמי מבלי דעת. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, אמר רבי אליעזר, כל מי שאין בו דעת, לסוף גולה. שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. מה זה נותן לו? זאת אומרת, אין לו דעת, אז הוא גולה. ואז מה יקרה? מה זה דעת? דעת הכוונה לדעת את השם, לפי זה, כן? כי הרי לפני כן בדיוק כתוב, ואל פועל השם לא יביטו, ומעשה ידיו לא ראו, לכן גלה עמי מבלי דעת. אז עכשיו נשאלת השאלה, הוא יגלה, ואז מה יקרה לו? יקנה דעת. כן, הרי המקום הראשון שאליו גלו אבותינו בבבל, שמו היה נהר דעה. כן, הלכו לחפש דעת. כלומר, אין לך דעת במקום של ההתגלות, אז תלך למקום אחר, שם תקנה דעת. כלומר, התזוזה, להזיז את הדבר ממקומו, או את האדם ממקומו, זה מקנה לו דעת. זה הזעזוע. נכון? לכן גלה עמי מבלי דעת, הוא זקוק לדעת, לכן הוא יגלה. וכבודו מתי רעב והמונו ציחי סמה. עכשיו, כל הדברים האלה, אם כן, מדובר פה על שני דברים. א', גלות, ב', ייסורין. ייסורין בעולם, באיזה עולם? הזה, נכון? כן, רעב וצמא. אחר כך, מה? זה לא מתים, זה אנשים. כן, כן, דיברנו על זה. למה שזה יהיה רוחני? ומי אמר שזה בחוץ לארץ? אבל זה... הוא מדבר על שני דברים. לכן גלה עמים בלי דעת, אבל חוץ מזה כדי לגלות, צריך שהם יהיו רעבים וצמאים, כי אם לא, אז הם לא יגלו. כן. לכן גלה עמים בלי דעת, וכבודו מתירה והמונו ציחי צמא. לכן עכשיו, זה היה בעולם הזה, נכון? עכשיו, לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק, וירד הדרה והמונה ושעונה ועלז בה. מה זה השאול? זה גיהנום? זה לא התופת. השאול זה הקבר. כן? הקבר נקרא שאול. אבל הכוונה, מקום שבו יש רק שאלות ואין תשובות. זה השאול. כן? כלומר, זה כבר נוגע להישארות הנפש. לא רק המדינה, הוא צופה את חורבנה, הוא צופה גם את ההמשך בעולם הנשמות. האריז"ל אמר שטוב להביט לשמיים בכל עת, שזה מוסיף קדושה וטהרה באדם. הוא מביא את נבוכדנצר שהיה בין חיות השדה עד שהביט לשמיים ונזכר שהוא בן אדם, כך שזה מוכיח שזה פועל בכל אדם להביט לשמיים. נכון? אני בהחלט מסכים. זה נכון. מי שמביט לשמיים, אם הוא יודע שיש אלוהים, זה נותן לו יראת שמיים. אם הוא יודע שיש אלוהים, אז ההסתכלות בשמיים זה פועל. למשל נבוכדנצר ידע שיש אלוהים. לכן כשהוא הסתכל אל השמיים, זה רומם אותו. מה פירוש דעת חוץ ממשמעות החיבור שבו? ולמה הדעת קובעת את הכל בתורה ובאלוהות? דעת פירושו חיבור. אין משמעות מחוץ לזה. ולכן דעת אלוהים זה שאדם מתחבר לאלוהים. וזאת היא המטרה של התורה כולה. כפי שאמר הנביא ירמיהו. כה אמר השם, אל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל גיבור בגבורתו, ואל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל, השכל וידוע אותי. וכן אמר המשורר בתהילים, עשה גבהו, כי ידע שמי. שאלה יפה. גלות מביאה לדעת? מלכה ושריה בגויים, אין תורה. נכון. מצד שני, יש מדרש תנחומה שאומר שיותר חוכמה העמידה כנסת ישראל בגלותה מאשר ביישובה. שקמו הישיבות בבבל ושם יש הרבה מאוד תורה וכו' וכו'. אז מה זאת אומרת אין תורה? אין תורה של ארץ ישראל ויש תורה של בבל. כאשר האדם אין לו תורת ארץ ישראל, אז יש לו במקום זה תורת בבל. אמנם תורת בבל היא במדרגה נמוכה, אבל היא מרחיבה את הדעת. כן. בגלל שהיא נמוכה יותר, לכן היא מרחיבה את הדעת. כלומר, אם יש מישהו, למשל, שאיננו מבין, אני יודע, חוויה מהי, אבל אפשר להסביר לו. כן, אפשר להסביר לו בכל מיני פרטי פרטים, טכניים, ואז זה מקרב אותו אל ההבנה. לכן, אפשר לומר, ההרחבה הטכנית היא תחליף לתוכן החווייתי. שאלה הבאה. כמו? אפשר להגיד. כן, שאלה הבאה. לפי הרמב״ם, לדעת את השם זה משהו שכלי. כלומר, חיבור דרך השכל. כן, נו, אז מה השאלה? אין שאלה. טוב, חשבתי שיש שאלה. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידי החכמים. קיבלתם ככה. מחילה, כבוד הרב. למדנו מהרב בשם רבי אברהם בן עזרא שההבדל בין מת למת הוא הצרה והשבה. שבה מציין אדם חי. צרה, שוכב. אדם מת. מה נעשה עם הפסוק שלנו? מתי רעב, מם בשבה, ימותו ברעב רשי. זאת ההוכחה שרשי הוא לא אבן עזרא. אם חשבת אי פעם שרשי זה רבי אברהם בן עזרא, עכשיו סיפקת בעצמך את ההוכחה. תודה. כן, מה? פסוק? שמו, מספרו. היוד ג', תודה. צחה? איפה כתוב צחה? צחה, נכון. זאת אומרת, אתה שואל מה זה כבודו מתי רעב, כלומר, אנשים המכובדים שיש אצלו יהיו אנשים רעבים, מתי משון אנשים. כן? לפי רבי אברהם בן עזרא. אומנם לפי רשי הכוונה משון מת, אבל לפי רבי אברהם בן עזרא אנשים חיים, אבל רעבים. והמונו, כל ההמונים יהיו ציחי צמא, כלומר יהיו צמאים מאוד. ציחי הכוונה מי שצמא, הוא צבא בצמא, כן? ציחי צמא. לפי מי פוסקים? כלומר יש נפקא מינה להלכה, אתה אומר. אם תמצא לי דווקא מנהל ההלכה, אני אחד לפי מי פוסקים. טוב, הלאה. לא, כמו שזה, כמו שבעברית אומר, אני יורד למטה. בעברית זה בסדר, אפשר להגיד את זה, נכון? אם אתה יורד, ברור שזה למטה, לא יורדים למעלה. נכון? אבל העברית מרשה לעצמה את זה, נכון? לרדת למטה, להיות שיחה עצמה. כן? זה שון שריפה. כן? שאדם נשרף מבפנים. צחיח, כמעט יבש. כן. לכן, הרחיבה שאול נפשה. מה זה נפשה של השאול? מה פירוש המילה נפש? יש הרבה משמעויות. אחת המשמעויות של המילה נפש זה הרצון, אומר הרמב״ם, נכון? או החשק, חשק נקרא נפש. כאילו השאול מתוארת כאן כמשהו רעב. כן? היא רעבה, היא רוצה השאול. היא רוצה הרבה מתים שיבואו, כן, כזה, מפחיד כזה. לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה, לבלי חוק, כלומר בלי גבול, וירד הדרה והאמונה של מי? של ירושלים. ושעונה ועלז בה. לא, העלזים שבה ירדו לשם. מה? עליזים שמחים. יעלזו חסידים בכבוד. לא. מה זה קשור לאתאיזם? בכלל, במין ישעיהו לא היו אתאיסטים. לא, לא כתוב עליזים. כתוב עליזים. כן? זה לא אותו דבר. וישח אדם וישפל איש ועיני גבוהים תשפלנה. כן, כל זה המשך של הגאווה שהוא דיבר עליה מקודם, נכון? כלומר, בעצם המידה המרכזית שישעיהו רוצה לחנך אליה זו מידת הענווה. ברגע שיש ענווה, כל המידות הטובות באות. ויגבה השם צבאות. כלומר, במקום וישפל, במקום גבהות האדם בא גובה של השם, ויגבע השם צבאות. איך? במשפט. והאל הקדוש נקדש, איך? בצדקה. מה היה לפני כן? למדנו בפרק הקודם, ויקב למשפט, והנה מספח, לצדקה, והנה צעקה. אז מה הוא רוצה שיהיה בעולם הנביא? הוא רוצה שיהיה משפט וצדקה. ולכן, אם תעשו משפט וצדקה, ויגבע השם צבאות במשפט, והאל הקדוש נקדש בצדקה. כן, זה הסברנו, שהמילה צדקה פה אין הכוונה לעשות גמילות חסדים, אלא לעשות צדק.
זה מילה מלבבת המשפט, אין פה ציפייה למשהו נעבר במשפט.
לא, לא. המשפט זה התיאוריה, והצדקה זה המימוש. כן. וראו כבשים כדו ורם, וחורבות מחים גרים יאכלו. מה? וראו כבשים. כבשים זה החיה הזאת שעושה מה. ראו הכוונה שהיא אוכלת עשבים. כדוברם? מה הוא אומר כאן? כבמקום מראה שלהם, כן יראו בערים החורבות. כן, כלומר הוא מדבר על מקומות חרבים, אז מי נמצא במקומות החרבים? הכבשים. רואים שם כמו בדוברם. דוברם מקום מראה. נכון? מדבר, כן, להדביר את הצום. ידבר עמים תחתנו וכולי. וחורבות, מחים, גרים יאכלו. כן, מה זה מחים? שמנים. מה זה גרים? כן. כלומר, מקומות שהיו שם עשירים גדולים. חורבות, מחים, גרים יאכלו. מה זה גרים? זה... כן, כלומר, הכבשים. מפסוק אשר דרש הרב שחייב לומר הלל פעמיים בחודש יער. יוד, ה, ה, וו. כבוד. כן, יתהלל המתהלל, השכל וידוע. ראשי תיבות, יוד, ה, ה, וו. זה הצירוף של חודש יער. כן, אבל זה... בגלל שהזכרתי את הפסוק בירמיהו. נחמד. האם חיות יודעות שיש אלוהים? כי בזוהר חדש כתוב שאם היו נבראות מאפר זך יותר והיו מסתכלות לשמיים, הן היו מדברות כמו האדם. אינני יודע. אף פעם לא הייתי חיה. אני מתכוון גם לא להיות אף פעם. אבל אני לא יודע. אבל נבוכדנצר התחיל כאדם. כן. אז אני לא יודע. מנסים הם יודעים שיש אלוהים, באופן שלהם לדעת. כלומר, חוויית החיים וחוויית האמונה של בעלי חיים היא שונה מחוויית החיים והאמונה של האדם. אנחנו לא יכולים להשוות. יש שאלה לגבי למשל הצער שיש לבעלי חיים בעולם הזה. האם יש להם פיצוי על כך? כן? יש דיון שלם בראשונים, האם יש פיצוי אלוהי בנצח לבעלי חיים על הצער שהם עברו. כן? אתה שוחד בהמה, היא מצטערת. אתה מגדל את העוף בלול, תראה איך שהם חיים בלול. יש צער. נכון? אתה נותן בעיטה לכלב, כואב לו. אז יש צער לבעלי חיים, לא? יש אפילו הלכה, צער בעלי חיים. אז יש דבר כזה. אז השאלה אם יש פיצוי, האם הקדוש ברוך הוא מפצה את בעלי החיים על הצער שיש להם. זה מחלוקת בין הראשונים. רס"ג אומר שכן. כן, בהשפעה של אחד המוסלמים שאמר את זה. מה? אחד המותקלמים שאמר את זה. טוב, איפה היינו? הוי, עכשיו אנחנו ממשיכים בהויים. הוי, מושכי העוון בחבלי השווא, וכעבות העגלה חטאה. אומרים חז"ל, בתחילה יצר הרע דומה לחוט של בוכיה, ואחר נעשה כעבותות העגלה. נכון? בוכיה? עכביש. החוטים שהעכביש מייצר הם חוטים דקים מן הדקים, אפשר בכלום לחתוך אותם. כן, אבל אם אתה תעשה הרבה, זה יהיה בסוף חזק מאוד. אז מה שאומר, הוי מושכי העוון וחבלי השב. מסביר הרב קוק באורות העזיבה האיטית של פרטים קטנים. הוא אומר, תשמע, בגדול אני מבין, אסור לרצוח זה אני מבין. אבל קצת להלבין פני חברו, זה קטן. אבל מזה אתה מגיע גם לרצח. כן? מה אתה אומר? מה זה תיאוריית החלון השבורים? שמה? שהוא עצר אנשים על שבירת חלונות. יפה, נכון, נכון. זה בדיוק זה. זאת אומרת, הנביא חודר עכשיו אל ראשית החטא. האומרים, ימהר יחיש המעשה הוא למה נראה, ותקרא ותבוא עצת קדוש ישראל ונדע. שימו לב, הציבור לועג לדברי הנביא, ומשתמש בסגנונו. הם שמעו את הנביא כל הזמן אומר קדוש ישראל. נכון? הרי הנביא שמשתמש כמעט באופן מילדי בביטוי קדוש ישראל, זה ישעיהו. אז באים שומעים את ישעיהו, הוא אומר, נו, יעשה, נראה מתי תבוא עצת קדוש ישראל. כן? משתמשים בביטויים של הנביא כדי לא גלב. הוי, הרביעי עכשיו. הוי האומרים, לרע, טוב, ולטוב, רע. שמים חושך לאור, ואור לחושך. שמים מר למתוק, ומתוק למר. למה הוא מתכוון? יפה. כן, כלומר, הערכים מתהפכים. כלומר, מה שאתה קורא רע, הם אומרים, זה הטוב. מה שאתה אומר טוב, זה הרע. כן? למשל, הם אומרים, זה לא עריות, זה אהבה. כן? זה לא רצח, זה הזכות של האישה על גופה. ועוד כל מיני דברים כאלה. זה לא עבודה זרה. זאת אמונה, זה אג'נדה אחרת. זה נרטיב. וכדומה. עושים, כן? הופכים את הטוב לרע, ואת הרע לטוב. כן? יש כל מיני דברים כאלה. מעניין, בספר הזוהר כתוב שבישיבה של המשיח, ראש הישיבה אומר, מי שלא יודע להפוך חושך לאור, ומר למתוק, לא יעול הכה, כלומר לא ייכנס לכאן. כלומר שפרנה מיוחדת, לא לומר על הטוב, על הרע שהוא טוב, ולא לומר על המר שהוא מתוק, אלא להפוך, לראות בתוך המר את המתוק, בתוך הרע את הטוב, ואז זה מתהפך לטובה. זה הקליפה של זה. זה הקליפה של זה. כלומר, לכן אומר הרב קוק, כשיש מלחמת הדעות, צריך להילחם לא על ידי דחייה של הדעה הנגדית, אלא על ידי העלאתה. כלומר, יכולת ההבחנה מה נכון בדברי היריב, ואז מלא, מה שלא נכון ייפול מעצמו. כן. טוב, עד כאן להיום.